הבתים החשובים בעירו, שהתלווה אליו למשך כמה שעות, כדי לסובב בבתי ישראל ולקבץ נדבות בשביל יהודי נצרך שירד מנכסיו. אולם הלל לא נענה לבקשת הרב, בטענה שאין שעתו פנויה, כי עליו למלא בכל יום מכסת שעות קבועה ללימוד התורה. חלשה דעתו של רבי חיים, נוכח סירובו של האיש לקיים בגופו מצוות גמילות חסדים שעליה עומד העולם. ואמר לו בנימה של תרעומת, בפרשת מכירת יוסף נאמר, וימצאהו איש והנה טועה בשדה. ואומר כך רש"י, זה המלאך גבריאל. לעומת זאת, על הכתוב ביעקב ויאבק איש עמו, אומר רש"י שהוא שרו של עשיו. שואל רבי חיים, נשאלת השאלה, כיצד הגיע רש"י לזיהוי המלאכים בשני הסיפורים שלפנינו? אולם כשמעיינים בתוכן הדברים, אומר רבי חיים, מוצאים לכך הסבר פשוט. בפרשת וישלח מספרת לנו התורה שלאחר שיעקב נאבק עם המלאך כל הלילה, ביקש ממנו טובה קטנה, שיברכהו קודם הפרידה. המלאך השיב לו שאין שעתו פנויה לכך, שלחני כאלה השחר, וצריך אני לומר שירה ביום. זוהי תשובה של מלאך המשתמט בהבל פה ממילוי בקשה צנועה וצודקת, ולכן ברור ששרו של עשיו הוא. לעומת זאת, בסיפור של יוסף נאמר וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו איש לאמור מה תבקש. כאן פונה המלאך מיוזמתו אל יוסף, בראותו שהוא נתון בי מצוקה, ושואל במה הוא יוכל לעזור. מכאן ברור שהיה זה המלאך גבריאל, שבוודאי היה אומר שירה לא פחות משרו של עשיו, ובכל זאת מצא יכולת ופנאי להגיש עזרה לזולת בשעת מצוקה, והוא שלנו היה אומר על כך פרואקטיביות במיטבה. אנו מצויים כיום שנתיים ללא אהובנו אורי שלומי. שנה משמעותית נוספת במשפחתך היקרה חולפת עוברת. רינתי היקרה ממשיכה בעבודתה המסורה במסגרת היחידה להמשך טיפול בקופת החולים, וכן לשדך שידוכים ולדאוג לאנשים, ומחזיקה בגאון את משפחתה. אנו ממש מצדיעים לך רינתי על יכולתך לבחור בחיים. אריאל בשעה טובה השתחרר מצה"ל, מסיים את ההסדר בימים אלה ומתחיל בלימודים בקרוב. לביאה ממשיכה בלימודיה ובאוניברסיטה הזאת השנה השנייה, ויעל ותמר סיימו שנת לימודים נוספת בהצלחה. החיים ממשיכים וכתברי השיר החיטה צומחת שוב. צמיחה מתוך משבר. אורי שלנו היה ונשאר צעיר לנצח וכך ייזכר. היה ממייסדי קהילתנו פנינת גנים, גבאי וחבר בכל אשר תפנה. אורי הספיק במהלך של 49 שנים להספיק מה שאחרים אינם מספיקים ב-120 שנים. שירות משמעותי בחיל המודיעין בצה"ל, בו הגיע לדרגת סגן אלוף, ואף שירת שירות מילואים כפול ונדיר, הן בפיקוד המרכז בענייני מודיעין והן ביחצה, יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, בו שימש כקצין אוכלוסייה. לאחר שחרורו למד ועבד כיועץ ארגוני והיה מרצה מבוקש ביותר, וכן מצא זמן להתנדב במד"א וארגון הצלה. בשכונתנו הדר גנים יזם את מפעל לימוד המשניות לכל אורך יום הזיכרון לחללי צה"ל, בדומה לעמדת הדגל בצה"ל ביום הזיכרון, בו עומדים בו זמנית שני חיילים במשמר כבוד. מפעל זה פועל בשכונה מספר שנים, ואף הוא עתק בברכת אורי לקהילות נוספות ברחבי ישראל. את אורי נזכור בזכות אהבת האדם שבו, חיוכו הביישני והקריזמה שהייתה טבועה בו. אורי גם היה אבא לתפארת, אשר דאג והיה קשוב לכל ילדיו, וזאת למרות תפקידיו הרבים שדרשו ממנו להיעדר מביתו לתקופות ממושכות. לאחר שחרורו מצה"ל השלים את הזמן האבוד עם משפחתו, ודאג להקל ככל שיכול היה מעל רינתי אשתו. במסגרת קהילתנו פנינת גנים, היה אורי אחד ממייסדי הקהילה ואחד מעמודי התווך שבה. אורי שימש בשלל תפקידים, כולל בגבאות, וכן הנחה בגאון בדרך כלל את הישיבות השנתיות בבית הכנסת, וידע בכוח מנהיגותו לגרום לכך שבישיבות שמטבען הן סוערות הן, היו ענייניות ורגועות. לעד יזכר בתור האחראי על מסיבת ליל יום העצמאות ויציקת התוכן למסיבה זו בדמות החידון המיתולוגי, לא חיכינו בכל שנה, כאשר החידון משלב שירי ארץ ישראל, אתריה, נופיה, בבחינת קום והתהלך בארץ. מפעל זה המשיך ברוך השם גם בשנה זו. אורי בחייו הקצרים הצליח לשבות את לב כל מי שפגש, וחבריו היו רבים מאוד. לדברי פתיחה, נתכבד להזמין את כבוד הרב צבי יניר, רב קהילת פניית גנים, הקהילה אשר אורי היה כאמור בן מייסדיה, ובה התפלל עד יום מותו. כבוד הרב יניר, בבקשה.
ערב טוב. הפרשיות שבהם אנחנו עוסקים וקוראים לאחרונה, אפשר לומר שמתנקזים כמעט כל המשברים שקרו לעם ישראל במשך 40 שנה. ולתורה בפרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה עקב, יש אפילו הסבר מאוד מאוד חד וברור. אומרת התורה, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרך. לכאורה זה פתרון די ממצה לכל המשברים הלאומיים, חישול, חישול כדי להגיע לאמונה מזוקקת בקדוש ברוך הוא. האם זה הפתרון לכל המשברים שאנחנו חווים, שעם ישראל חווה, שהעולם חווה? אז חשבתי לדברי פתיחה להזכיר, לזכור כמה מקרים מפורסמים של צמיחה מתוך משבר במקרא, כן, המקרים שהם בולטים, ומתוך זה אולי להסיק איזה ככה דברים ראשוניים לפחות. הדבר הראשון שעלה בדעתי זה המעשה של יהודה ותמר. יש לנו שם מקרה מוות, אפילו יש לנו שם שני מקרים של מוות, של לב ועונן, ניסיון התחמקות מלקיים הבטחה, יש גם משבר של סוג של אישות בעייתית, ומהסיפור המוזר הזה והכואב הזה והמשבר הזה יוצאים שני תאומים שמהם אחר כך יוצאת כל המנוחה, משיח בן דוד לדורותיו, מלכות בית דוד, יוצאת מפרץ. אם אנחנו ממשיכים הרבה דורות קדימה, משהו מאוד מקביל ומאוד דומה, מאוד מפורסם, מגילת רות. גם שם יש לנו שניים, אפילו שלושה מקרי מוות, מחלון, חיליון ואלימלך. שוב פעם מוות, שוב פעם קשר אישותי שהוא לא למהדרין, הידוע, מואבית. זה משהו שהיה שנוי במחלוקת במשך דורות. עד שהוכרע שיכולה לבוא בקהל, ובסופו של דבר גם מהסיפור הזה יוצאת מלכות בית דוד. בשתי הדוגמאות האלה, למרות שזה לכאורה מקרים פרטיים, יש בהם בעצם היבט לאומי. אנחנו מדברים על המשיח של עם ישראל, והמשיח של עם ישראל יוצא משני סיפורים כאלה של מוות, של קשר אישותי בעייתי, ו בסופו של דבר, כמו שאמרנו, המשיח דווקא יוצא משם. מה הסבר לסיפור הזה? אז כאן חז"ל נתנו לנו הסבר. חז"ל אמרו, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים, תלויה מאחריו. כדי שמלך ישראל יהיה עניו, ישלוט במידה הראויה, ולא יתגאה על העם, ישלוט כמו שצריך, בצורה אמיתית וכנה, צריך שיהיה קופה של שרצים, שאם הוא יתגאה יזכירו לו בדיוק, מאיפה הוא בא, מה הייחוס שלו, איך הוא בדיוק נולד, איך התגלגלו הדברים, זה משהו שאמור לאזן את המלך. בשביל זה כנראה, אומרים חז"ל, בעצם קרה כל המשברים האלה שבסופו של דבר הולידו לנו את מלכות בית דוד. מקרה קצת שונה אבל גם מאוד דומה. הסיפור של יוסף והאחים, גם כן כמעט מוות, כמעט קשר אישותי בעייתי עם אשת פוטיפר, משבר מאוד לא פשוט, ובסופו של דבר, כי למחיה שלחני אליכם, יוסף הוא המנהיג של כל משפחת יעקב ובעצם של כל המזרח התיכון. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך ככה לגלגל את הדברים, שיהיה כאלה יחסים נוראים במשפחה, יעקב סובל כל כך הרבה שנים, יוסף סובל כל כך הרבה שנים במצרים כבודד, מה היה טעם? נראה שפה זה טיפה שונה, אבל תכף נראה שזה גם דומה. זה שונה כי פה לכאורה המטרה היא לחשל את יוסף, יוסף היה ילד מפונק, בין תפנוקים, בין הזקונים, ובעקבות כל התהליך הזה שהוא עבר, שהוא נמכר, היה צריך להתמודד, זה חישל אותו לדעת, כשהגיעו הרגעים הנכונים, באמת, להגיד את הדברים הנכונים, ולהפוך למושיע בעצם של כל משפחת יעקב ושל כל המזרח התיכון. בעצם, אם נחבר את שני המקרים האלה של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בעצם המשברים האלה באו כדי לארגן לנו הנהגה שתהיה ראויה. אין, אפשר להגיד, זווית של יוסף שתהיה הנהגה מחושלת, או הנהגה שנמצאת בסביבה ראויה, כמו בדוגמה שהבאנו מדוד המלך, שהם ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה מאחריו. השוני בין מה שאנחנו לומדים בתנ״ך, במקרא, לבין מה שאנחנו חווים ביום יום, הוא שוני די גדול. במקרא מאוד קל לדעת מה צמח מתוך המשבר, כי יש לנו את הפרספקטיבה, אנחנו לומדים שעה, שעתיים, שלוש, קוראים את הפרקים הבאים, ויודעים את הסוף של הסיפור. אבל בחיים שלנו, כשקוראים משברים, אנחנו לא בדיוק יודעים את הסוף של הסיפור, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 40 שנה, מה יהיה עוד 100 שנה, ולכן ההתמודדות היא הרבה יותר קשה, כי אין לנו את הפרספקטיבה הרחבה. דבר נוסף, התנ״ך הוא ספר שניתן לכל עם ישראל, לא נכתבים שם כל המשברים. ברור שכל מה שכתוב שם זה בהקשר הלאומי ולא בהקשר הפרטי, מסתומה, שהיו עוד במשך ההיסטוריה שמתוארת בתנ״ך, המון המון משברים פרטיים שאנשים חוו, אבל זה לא משהו שקשור לכלל ישראל ולכן זה לא נכתב. אבל למרות זאת אני חושב אפשר מתוך הדוגמאות שנקטנו לראות את המודל, שבאמת המשברים אף פעם הם כנראה לא קורים סתם. תמיד יש בהנהגה האלוקית איזה משהו שלא תמיד אנחנו מבינים אותו, ודאי לא באותו רגע. וברור שיש הבדל בין ההיבט הלאומי לפרטי, אבל עדיין אני חושב את העיקרון אפשר ללמוד שכאשר קורה משבר, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי באמת לראות איזה דברים טובים אפשר להוציא ממנו. אנחנו בוחרים לבחור בחיים ולראות איך אפשר להתקדם ולא חס ושלום ליפול. כמובן שיש אנשים במהלך ההיסטוריה שגם נפלו ממשברים. ברור שזה גם אופציה. וראוי אורי שלנו, שבאמת תמיד ראה את הצדדים החיוביים של המציאות, של החברה, של העם, תמיד היה לו חשיבה חיובית, אז ראוי אורי שלנו באמת שיוקדש ערב שלם לנושא הזה, שכל כך ראוי לו צמיחה מתוך משבר. אני רוצה להודות לכל מי שעסקו במלאכה של ארגון הערב, לא פשוט, אז תודה רבה לכל המארגנים ולכל העוסקים במלאכה.